הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו יריב ראוי בהגשת דוקטור אדם קלין אורון.
כדי להבין מי אנחנו, אולי לא כדאי לריב, אבל בהחלט צריך להתווכח. אני דוקטור אדם קלין אורון, ותודה על ההאזנה ליריב ראוי, פודקאסט מבית 103 FM ומכון ון ליר בירושלים. בכל פרק, שני יריבים או יריבות הסתכלו על סוגיה כלשהי מזוויות שונות, מבלי להסתיר את חילוקי הדעות, אבל מתוך כבוד הדדי. לאנטישמיות היסטוריה ארוכה ומגוונת. הקשורה ביחסים בין יהודים לנוצרים, בין מוסלמים ליהודים, בין עמי העולם לקהילות יהודיות שונות, אבל נדמה שמאז הקמתה של מדינת ישראל, הזהות היהודית הפכה מזוהה יותר ויותר עם הזהות הישראלית. וייתכן שזה גם המקרה עם יחס עוין כלפי היהודים, ואו, וזאת השאלה, כלפי ישראל. ובכן, מהי אנטישמיות? מהי אנטי-ציונות? האם ביקורות על מדינת ישראל נוטות להיות נגועות בשנאת יהודים, או שזו טענה לא הגונה, שמטרתה עדיפת ביקורת לגיטימית? מה השתנה בשנים האחרונות, ובמיוחד מאז 7 באוקטובר? כדי לדון בשאלות כבדות משקל אלה, הזמנו היום לאולפן שני יריבים ראויים ואהובים עליי במיוחד, פרופסור עמוס גולדברג, מהחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, שלום עמוס, ודוקטור קרמה בן יוחנן, מהחוג למדע הדתות, שניהם מאוניברסיטה העברית בירושלים. אז אנחנו נתחיל, כאמור, בדקה שבה כל אחד יציג את עמדתו הבסיסית לגבי הסוגיה. עמוס, בבקשה.
תודה רבה. העמדה שלי היא שבין ביקורת או עוינות לציונות ולמדינת ישראל, לבין תופעת האנטישמיות, אין שום קשר, אלא אם יוכח אחרת. זאת אומרת, אלה שתי תופעות לגמרי שונות. מדינת ישראל היא מדינה כמו כל המדינות, ואפשר לבקר אותה. הציונות היא אידיאולוגיה לאומית, כמו אידיאולוגיות לאומיות אחרות, ואפשר לבקר אותן. אפשר גם לשלול אותה, אפשר לשלול אותה הן על רקע מה שהיא, והן שלילה של כל אידיאולוגיה לאומית. זה חלק מהדיון היהודי הפנימי, זה לא רק מבחוץ. זה חלק מהדיון הפנימי מהרגע שהציונות ומדינת ישראל עלו במת ההיסטוריה. לעומת זאת, האנטישמיות זה תופעה של סוג של גזענות, בוודאי בתקופה המודרנית, או עוינות, או פשע שנאה, אפשר להגדיר את זה בכל מיני צורות. זה עניין נפרד לחלוטין. אלא אם כן, אמרתי, יוכח אחרת. ואז צריך לחשוב מאוד מאוד בזהירות, מתי יש לנו אינדיקציות, ביקורת על מדינת ישראל, ביקורת על הציונות, שלילה אפילו של כל אחת מהן, קשורה או נובעת או מזוהה עם אנטישמיות. אבל אז רף ההוכחה הוא מאוד גבוה.
יפה, עמדה טובה להתחיל ממנה. קרמה.
אז אני חושבת שאנטישמיות זאת מילה מורכבת ובעייתית, ואני אשחק פה רגע את החוקרת שנכנסת לעניינים של הגדרות, בגלל שכשאנחנו מדברים על אנטישמיות, אנחנו מדברים על מילה שהמוצא שלה הוא מהמאה ה-19, ושספוכה אליה איזה הסיפור של הגזענות כלפי יהודים. אבל אני חוקרת דת, ואני חוקרת יחס ליהודים, שיש לו היסטוריה, באמת היסטוריה ארוכה, וזה לא אומר שהוא לא משתנה, זה משהו שהוא מאוד משתנה והוא מאוד תלוי הקשר, ובכל זאת, יש פה משהו שאני הייתי קוראת לו אמביוולנטיות מאוד עמוקה, שהיא ממש לא רק אנטי, היא לא רק שנאה, היא הרבה פעמים יכולה להיות גם איזושהי העדפה מופרזת או אהבה מופרזת, ובכל זאת יש פה איזושהי תבנית של יחס מאוד יוצא דופן כלפי יהודים, והיחס הזה הוא משתנה בין הקשר להקשר, ובכל זאת משהו מתוכו נשמר. אני בהחלט חושבת שאנטי ציונות כפי שהיא נראית היום, לא דווקא כפי שהיא נראתה לפני הקמת מדינת ישראל, הרבה פעמים היא כן נכנסת לתוך התבנית הזאת. זה דבר שהוא בהחלט נפוץ. ושוב, התבנית הזאת לא בכך צריך לקרוא לאנטישמיות, אבל היא כן מתאימה לכל מיני תבניות עתיקות. ובעיניי המשימה האינטלקטואלית הגדולה והחשובה היא איך מצד אחד מכירים בתבניות האלה שמלוות אותנו לאורך ההיסטוריה, ומצד שני מאפשרים ביקורת משמעותית על הציונות ועל מדינת ישראל.
תודה רבה. אז לפני שאנחנו נכנסים ממש לסוגיה עצמה של אנטי-ציונות, ביקורת על ישראל, אנטישמיות, האם אפשר להציע איזושהי חלוקה גסה של סוגי אנטישמיות, ובכל זאת לדבר טיפה על ההיסטוריה של נושא, כי המושג הזה של אנטישמיות, והיחס האמביוולנטי כלפי יהודים הוא משהו שמלווה אותנו הרבה מאוד שנים, ושאני חושב שגם חלק מהנטייה לזהות בין אנטישמיות לבין ביקורת על ישראל נובעת מהתייחסות לכל אנטישמיות כמקשה אחת זהה לחלוטין, כל ביקורת היא ביקורת והיא נובעת משנאה. אז איך בעצם אפשר להציע חלוקה כאן?
קודם כל, בעיניי צריך לוותר על אנטישמיות כמטריה, ולחשוב באמת על יחס ליהודים, והאם אנחנו יכולים לזהות שם דפוסים. הרבה פעמים מחלקים, למשל, בתחום שלי זה מאוד משמעותי, בין אנטי-יהדות, שהיא על בסיס דתי, בתוך העולם הנוצרי, לבין אנטישמיות. ואז מדברים על יחס, זאת אומרת, שנאה כלפי יהודים בגלל שהם רצחו את ישו, ולא קיבלו על עצמם את הנצרות, למשל, לבין שנאה של כל היהודים על בסיס של גזע. ופה יש לנו באמת הקשר היסטורי מאוד מסוים שבתוך הדבר הזה קורה, וזה דבר מאוד משמעותי. וכאן שוב אנחנו מדברים גם על הסיפור של הציונות, שכמו שעמוס אמר קודם, יש פה מומנט שהוא חדש לגמרי בהיסטוריה של היהודים והיהדות, והוא באיזשהו מקום ממש עם ככל העמים, נכון? זאת הייתה הבשורה הראשונה של של הציונות גם כן. כלומר, ברגע שאנחנו מדברים על שנאה כלפי הציונות, לכאורה זאת שנאה כלפי תנועה פוליטית ככל תנועה אחרת, ולכן למה שזה יהיה קשור? בעיניי בדיוק שוב, כחוקרת דת, מה שמעניין פה זה דווקא איך מצד אחד, כמו היסטוריים, אנחנו יודעים שתמיד יש דברים שהם נשארים, למשל בדתות, הליטורגיה נשארת, כן, כל מיני תפילות נשארות, כל מיני רעיונות נשארים, אבל הם כן גם מקבלים משמעויות מאוד מאוד חדשות. מה קורה במצב שבו באמת ליהודים יש כוח, ויש להם גם כוח לעשות פוליטיקה גרועה, וגם דברים יותר גרועים מפוליטיקה, כן? ובכל זאת, יש גם איזושהי מסורת שמציירת את היהודים באופן מסוים. איך הדברים האלה מתנגשים אחד בשני. אז יש פה מערכת קונספטואלית שבעיניי דורשת כל הזמן להסתכל גם על השברים, גם על המקומות שבהם יש שבר בקונטינום, ואנחנו לא מדברים על אותו דבר בכלל, ומצד שני גם לראות איך אפילו ביקורת שיכולה להיות מאוד מוצדקת בעיקרה, פתאום מקבלת כל מיני גוונים, כל מיני רעיונות שהכרנו אותם מעידנים אחרים, ומה זה עושה לביקורת הזאת כאשר היא נכנסת לתוך הקטגוריות האלה.
אני מסכים ולא מסכים. אנחנו כולנו כל הזמן נשתמש במילה אנטישמיות, וזה טעות גדולה. שנינו נעשה את זה, וגם אתה תעשה את זה, כי אין לנו... הייתה באמת היסטוריון מאוד חשוב, דוד אנגל, שבדיון שנינו השתתפנו בכרך שיצא על, על, על הדיון על המאמר שלו, שאמר שהוא משתדל להימנע מהשימוש בכלל במושג הזה, משום שזו מטריה כל כך רחבה, שכוללת כל כך הרבה תופעות, שזה כבר לא... זה לא מועיל. במיוחד אחרי השואה, כי כל דבר, אנטישמיות, אתה חושב על אושוויץ, וזה האיום הגדול. אבל זה לא נכון. אם מישהו מספר בדיחה בסאבווי בניו יורק על פולנים ואחר כך על יהודים, אין לזה שום קשר, שום קשר, לא קלוש אפילו, עם אושוויץ. זה קשור אולי באמת לשתי הדעות הקדומות שיש לו על פולנים, על שחורים ועל יהודים למשל, והוא יספר את זה, ויספר את שלוש הבדיחות האלה. ולכן המושג הזה הוא כל כך מתאים, משום שהוא קושר כל מה שאנחנו שמים עליו את התווית הזאת של אנטישמיות לאושוויץ. וזה אסון נוראי, זה הופך אותנו לחסרי יכולת הבנה של המציאות. כי אם הכל אושוויץ, אז עכשיו. כשקרמה אומרת שכל, נגיד ככה, הזרם של ההיסטוריה ושל התודעה ושל התרבות ושל הדת ממשיכים תמיד לזרום, זה בוודאי נכון. זה נכון גם בעוינות בין פולנים לאוקראינים. זה נכון בין קתולים לפרוטסטנטים. זה נכון בין מוסלמים לנוצרים במזרח התיכון. זה תמיד נכון. זה בוודאי שזה נכון. אבל לצד המסורות הללו, בעיניי, הרבה יותר חשוב ההקשר ההיסטורי. ואני אתן לך דוגמה. יכול מאוד להיות שאם יהודי אני לא יודע, בברונקס, חוסם את החנייה של מישהו, הוא כועס עליו, ויכול להיות שבכעס שלו, שהוא יגיד לו משהו, שיהיה איזשהו הקשר באמת של היהודי. האם זה אירוע אנטישמי? לא. זה אירוע ששני שכנים, אחד חסם לשני את החנייה, באופן לא מוצדק, והוא התעצבן. ואז יכול להיות ש... עכשיו, תלוי מה הרמה, כמה מהמסורות הללו ייכנס לתוך האמירה הזאת. אבל בתכלס, זה אירוע בין שכנים. ולהפוך את זה לאירוע אנטישמי, זה יהיה עיוות מוחלט של המציאות, וגם ישר תלביש על זה, על המסכן, על שני השכנים האלה שרבו, כבר את טרבלינקה ואושוויץ והפוגרום וחמלניצקי ואת כל ההיסטוריה הזאת. אז א', אני אומר, אין היסטוריה של אנטישמיות, כל מופע הוא אחר, ובכלל המוצג הזה הפך להיות פופולרי רק בסוף המאה ה-19, ואפילו בתוך אחת ההיסטוריונית הכי חשובות, שולה וולקוב טוענת שאפילו בתוך ה-12 וחצי שנים של הנאציזם, היו כמה סוגים של אנטישמיות, או ביטויים אנטישמיים, כי אנטישמיות זה לא רק עמדה, אלא זה פעולה חברתית.
אוקיי, אז קרמה מוזמנת להתייחס באופן כללי, אבל באופן קונקרטי אני חושב שהטענה שמושמעת המון בישראל, היא שהביקורת על ישראל נובעת מאנטישמיות. עכשיו, אם ניקח גרסה קצת יותר מרוכחת של הטענה הזאת, אז אפשר להגיד בהקשר למה שדיברת על אמביוולנטיות, שתשומת הלב הבאמת לא פרופורציונלית, שישראל, גם ישראל תופס את עצמה בצורה לא פרופורציונלית, אבל תשומת הלב העצומה שאנחנו מקבלים מהעולם, קשורה בהיסטוריה של היחס את תגידי אמביוולנטי, אני אגיד לפעמים כמעט אובססיבי, שיש לעולם כלפי ישראל. אז אולי בעצם, בניגוד למה שאתה אומר, עמוס, אי אפשר להפריד, בגלל שכל תשומת הלב והכיוון עליהם נובעת מהעיסוק המאוד אינטנסיבי של העולם, ובעיקר העולם הנוצרי, ביהודים לאורך השנים. אז זאת אמירה שלי, לא שלך, אבל מה דעתך, ארמה?
כן, אני מאוד מסכימה, באמת, עשית בשבילי חלק מהעבודה, אז תודה רבה על העניין הזה. כן, אני חושבת עוד משהו שאולי אפילו עמוס ואני נסכים עליו, זה שאחרי השואה, המעמד של היהודים הופך להיות מאוד מאוד משמעותי בתוך האתוס של המערב. יש אפילו עיסוק אובססיבי, אפשר להגיד, בשואה, בתור איזשהו אלמנט מכונן במערב, וגם זה מביא אולי אפילו לתמיכה מאוד משמעותית במדינת ישראל. כלומר, הנה פה אנחנו רואים איך היחס החיובי הוא גם כן אובססיבי. אתה יכול בהחלט להגיד על האמביוולנטיות שמלווה את המפעל הציוני, ושוב, בין אם תכנה אותו סטלר קולוניאליזם, ובין אם תכנה אותו שיבת ישראל לארצו, זה כרגע לא משנה לצורך העניין, אבל בוודאי שיש התנגדות שהיא מאוד מאוד משמעותית, ובאיזשהו מקום אני חושבת שהיא לפעמים מוחרגת, אולי אפילו לא נכון להגיד מוחרגת, אלא היא מסמנת איזושהי מטונימיה, איזשהו סמל למאבקים אחרים. כלומר, על הגב של, לא משנה, חטאיהם של היהודים או הצלחותיהם המסחררות של היהודים, מעמיס העולם ובעיקר העולם המערבי כל מיני דברים שקשורים גם למאבקים אחרים.
זאת אומרת בעצם רק בשביל להבהיר למה את מתכוונת שאת אומרת מטונימיה. את אומרת, במקום להגיד קולוניאליזם זה רע באופן כללי, אז אומרים תראו מה ישראל עושה ובעצם כל חטאי הקולוניאליזם מולבשים על היהדות.
כן, בדיוק. עכשיו זה למשל דבר שאנחנו מכירים אותו מההיסטוריה הנוצרית, כשנוצרים מאשימים את היהודים ברצח ישו, וזה דבר שלפעמים שוכחים כשמדברים על אנטישמיות, הם אף פעם לא מאשימים רק את היהודים. כלומר, הדוגמה היא שהחטא של היהודים הוא למעשה החטא של האנושות כולה, אחרת לא היה צריך שישו ימות על החטאי בני אדם. כלומר, זה בדיוק העניין. אבל מתי אתה קופץ מהיהודים כפרטיקולרי לבין היהודים כאיזשהו מסמן של איזשהו רוע אוניברסלי או רוע שהוא בעל ממדים אחרים, זה דבר שהרבה פעמים הוא מאוד מורכב. ואני רק רוצה להגיד עוד דבר אחד לגבי החלוקה החותכת בין אנטי-ציונות לבין אנטישמיות, שבעיניי, עמוס, זה נורא מעניין, אבל יש משהו נורא ציוני בעיניי בטענה הזאת, ותסלח לי על הביקורת הזאת, בגלל שבאיזשהו מקום, בדיוק הנקודה של הציונות הייתה להגיד, אנחנו נהיה עם ככל העמים, והדבר הזה יגמור את האנטישמיות. אפילו בספר שלך, אתה מצטט את ז'בוטינסקי, נדמה לי, שאומר, כאשר ערבים בפלסטינה ישנאו את היהודים על זה שהם באו, הם לא ישנאו אותם בגלל שהם יהודים, הם ישנאו אותם בגלל שהם קולוניאליסטים. עכשיו, דווקא בחיתוך המאוד משמעותי הזה, בין איזושהי היסטוריה, נגיד דיאספורית או גלותית, אם לנקוט את השפה המקומית שלנו, לבין הציונות, יש פה באיזשהו מקום בעיניי איזושהי הפנמה דווקא של החזון המשיחי של הציונות. כלומר, להגיד, הנה היהודים סוף סוף הצליחו להיפטר מהחריגות שלהם. עכשיו, אם כך, ובאמת היהודים הצליחו להיפטר מהחריגות שלהם, והדבר הזה גם מבטל את האנטישמיות, אז מה שאתה אומר, שאם הציונות תיפרה מעצמה, אם אנחנו נוותר על הציונות, אז נחזור למציאות שבה היחס העוין כלפי היהודים הוא יחס אנטישמי. כלומר, בעצם מה שמובלע בזה בעיניי, זה איזושהי אמירה שהשאלה אם משהו אנטישמי או לא, היא אך ורק שאלה של כוח. אם ליהודים יש כוח, אז זה לא משנה. זה לא משנה אם הפלסטינים, אם חמאס, זאת אומרת, קבוצות ספציפיות בתוך הפלסטינים חושבים במונחים של הפרוטוקולים של זקני ציון, זאת לא אנטישמיות בגלל שהכוח נמצא אצל היהודי הכובש ולא אצל הפלסטיני שהוא הקורבן. עכשיו, הדבר הזה, וזאת טענה, אני חושבת שהיא מאוד מאוד רווחת כיום במערב ולא רק, וגם מעבר למערב, בעצם הוא פשוט, ברגע שאנחנו מדברים על היפוך של יחסי הכוח, שהביקורת על הציונות הרבה פעמים לשם בדיוק היא חותרת, אז איפה זה ישאיר אותנו בזה שאז נחזור לדבר על אנטישמיות? זאת שאלה שבעיניי מאוד חשובה.
וואו.
כן, הרבה דברים.
יש לנו עכשיו.
פחות משהיית רוצה.
קודם כל, זה שיש יחסים מאוד מורכבים בין הציוויליזציה, לצורך העניין היהודית והנוצרית, לאורך השנים, זה ברור. ויכול להיות, עכשיו, אני מסרב לזהות של אמביוולנטיות שווה אנטישמיות. ולכן אמרתי, לכל מי שיש לו יחסים, יש לו אמביוולנטיות. וככל שיחסים יותר מורכבים, יש לו אמביוולנטיות. תחשבו על האנשים הקרובים לכם. לפעמים אתם אוהבים אותם, לפעמים אתם נורא כועסים עליהם. וליהדות ולעולם הנוצרי ולעולם היהודי, יש מערכות יחסים שסוחבים אותם. אבל השאלה היא לא תודעה, השאלה היא פוליטית. היא לא שאלה, אני לא הייתי, השאלה פוליטית, מה עושים? איזה מבנים פוליטיים? את מי הם משרתים ואת מי הם דופקים? עכשיו, בדיוק את אותה טענה של, רגע, אבל למה אתם אובססיביים לגביי? אמרו בדרום אפריקה. והם אמרו את זה, תסתכלו על כל היבשת. אנחנו הכי גרועים? תמיד הנבלים, זה הטיעון הראשון שיש להם. עכשיו, פה יש בוודאי שיש מערכות יחסים מאוד, אבל מערכות היחסים האלה גם עובדות אחרת. העובדה שכל העולם זוכר את השואה, למרות שהיו עוד אסונות לא פחות גדולים מהשואה, בגלל שזה התרחש באירופה, בלב הציוויליזציה היהודית והנוצרית, זה גם חלק מהאמביוולנטיות הזאת. המערכות יחסים האלה אין ניטרלי. בוודאי שאנחנו סוחבים איזשהו בגאג' של אלפי שנים, זה לא אומר שזה אנטישמי. במלחמת וייטנאם זה היה הסמל של מאבק נגד האימפריאליזם. אוקראינה, למשך תקופה מסוימת, זה היה הסמל של המאבק הצודק בעולם. היו, למרות שבאמת התרחשו, במקביל לאוקראינה, התרחשו אסונות באתיופיה. מישהו שם לב לזה? יש סיבות, כל מיני סיבות, גיאוגרפיות. עכשיו, צריך לזכור שישראל באמת, ישראל נוצרה כפרויקט נוצרי בין השאר, אני חושב שאתה תסכימי לזה, דיברנו על זה. ישראל, יש לה מעמד תיאולוגי עבור הנוצרים, בוודאי, זה נכון, וגם עבור היהודים, וזה מייצר עניין, זה לא זהה לאנטישמיות. מעבר לכך, יש פה פרויקט שרבים תופסים כפרויקט הקולוניאלי האחרון, שהמקום היחידי שעוד לא עבר דקולוניזציה בכל העולם. כשצרפת נלחמה באלג'יר, כל העולם היה על זה, כל העולם הליברלי היה על זה, ובאמת הם עזבו את אלג'יר. עכשיו אנחנו נתפסים, לדעתי בצדק חלקי לפחות, כהסיטואציה הקולוניאלית האחרונה, ומשום כך זוכים בין השאר, אפשר לדבר גם על הקשר הגיאופוליטי שלנו, יש כל מיני סיבות, ביניהם גם מה שקרמה אמרה, שמייצרים המון תשומת לב כלפינו, אבל זאת גם ישראל, המדינה היחידה מחוץ לאירופה, שזוכה לכל כך הרבה תמיכה כלכלית, כל הכסף, חלק גדול מהכסף שאנחנו מקבלים באוניברסיטה, השיתופי פעולה עם גרמניה, זה חלק מהמערכות היחסים המאוד אמביוולנטיות הללו, וגם זה מייצר כמובן תשומת לב, מיוחדת למה שמדינת ישראל עושה.
שתי נקודות, אחת אפשר לקרוא לה כמעט אקדמית. הצגת את ישראל כפרויקט נוצרי, נקודה קצת קשורה לנושא וקצת לא, אבל בואו נפתח את זה טיפה, כי אני לא בטוח שכולם מכירים את הרעיון הזה. איך ישראל היא פרויקט נוצרי?
אני אשאיר את זה לקרמה להגיד, אבל הראשונים שחשבו על שיבת ישראל לארצם, היו פרוטסטנטים בעיקר אנגלים במאה ה-18 וה-19. אחר כך יש ערך תיאולוגי שלילי וגם ערך תיאולוגי חיובי הנוכחות של יהודים בארץ ישראל, יש לה בוודאי, וריבונות יהודית, ערך תיאולוגי חיובי וערך תיאולוגי שלילי, או מורכבות מבחינת הדוגמה הנוצרית, אבל...
אז אולי אני אפרט על זה גם קצת לפחות מהצד שלי. זה לא שבליטורגיה היהודית ובתפילות היהודיות לא כתוב על שיבת ציון, ובוודאי שהשאיפות האלה...
אז זה פה מאוד חשוב להעביר, זה לא שאני מנסה להגיד...
לא, בוודאי.
לצורך הדיון... המשמעות של חזרת עם ישראל לארצו, אנחנו רואים את זה היום על האבנגליסטים הנוצרים, ששם זה פיצוץ, כן? אז אני אומר, לשיבת עם ישראל לארצו, בוודאי שיש לה משמעות תיאולוגית יהודית, אבל יש לה גם משמעות תיאולוגית נוצרית מאוד חריפה, שהיא לפעמים אמביוולנטית, לפעמים חיובית, לפעמים היא שלילית, וכמו שאנחנו יודעים האבנגליסטים הנוצרים העכשוויים, הם כולם רוצים שיבוא, אבל ביום בארמגדון אנחנו כולנו נמות. אז
לכולנו, אנחנו רואים להתנצר קודם, אבל
נכון, יש שתי אפשרויות. אבל אני מאוד מסכימה לכל הדבר הזה, אני חושבת שבהחלט יש פה איזושהי סימביוזה יהודית-נוצרית, שיושבת גם על רעיונות יהודים וגם על רעיונות נוצרים, ובוודאי שמעבר לפוליטיקה מודרנית, הנוצרים הם אלה שנותנים את הטון, ויהודים באיזשהו מקום יורשים חלק מהטון הזה, ונותנים על זה עוד פעם את הווריאציה שלהם. כל הדברים האלה הם בוודאי נכונים. אבל פה יש לי שתי תוספות שהן לכאורה יוצאות דווקא מהדברים האלה. אחד זה שכשאתה מדבר על התמיכה בישראל, אתה מוכן לדבר על אובססיביות ועל קדחתנות, אבל כאשר אתה מדבר על הביקורת, אתה שולל את האפשרות שמה מדובר גם במקרה הזה, במשהו שיש בו משהו קצת מופרז או חריג באיזשהו מקום. וזה נראה לי קצת כמו לעשות איפה ואיפה. כלומר, בעיניי שני הדברים האלה, הם תלויים זה בזה, יש פה באמת איזשהו יחס מיוחד. כשפותחים את הברית החדשה, אז היהודים הם גם ישו, כלומר, הם גם המרטיר שמת לו עוול בכפו, והם גם יהודה איש קריות. ושני הדברים האלה קיימים במקביל, והם אפילו תלויים זה בזה. אז מדוע לא להניח שגם בהקשר של השואה והציונות, כן, יש, כמו שיש יחס אובססיבי, כלפי השואה בתור הסמל האולטימטיבי לרוע, עכשיו אתה יכול להגיד, הנה גם מדינת ישראל סופחת לתוכה איזשהו יחס אולטימטיבי כזה בתור הסמל לרוע. זה דבר אחד.
רגע, שנייה, אבל בואו.
אני רוצה להגיד, אני אומר, זה לא אנטישמיות. זה שאנחנו במרכז הדיון הנוצרי ממשיכים באיזשהו אופן גם חילוני, זה הנתון, זה לא הופך את זה לאנטישמי. זה לא הופך את זה לאיזה שנאה מיוחדת כלפי, זה תשומת לב, וזה נורא חשוב. חלק מהסיבה היא מה שאמרת, אבל הסכנה הגדולה הזה שמשתמשים בזה על מנת להסיט מהסיבה העיקרית, הסיבה העיקרית שישראל יש לה כיבוש, יש מבצעת פשעים, בעיניי ג'נוסייד, כרגע היא שללה את זכויות הפלסטינים, היא גירשה אותם ב-48, היא יצרה מדינה אתנו-לאומית שבה אין אפשרות למישהו לא יהודי להיות שווה, היא מדברת על שוויון ומובנה בחוסר השוויון. אלה הדברים המשמעותיים של הקונפליקט. אחר כך אפשר גם לדבר על כל מיני מסורות תיאולוגיות, אבל זה בעיניי כמעט הייתי אומר מין מחלף כזה שאתה יכול להיפלט. אני, מה אתם רוצים החיים שלי? אני צדיק תמים, אני הצבא הכי מוצרי בעולם, וכל הדיבור שלכם הוא רק על אנטישמיות, כי יש מסורות של 2000 שנה. בעיניי זה ממש מין מפלט של הייתי אומר הנבל, אבל אני לא רוצה להגיד את זה, כי אני בשום פנים ואופן לא חושב שקרמה היא איפשהו קרוב לדבר הזה, ואני לא, זה לא, אבל זה מפלט של ישראל נורא נוח ותומכיה, במקום להתבונן על המציאות, לדבר על אותה מסורות, כשאני חושב שהמציאות היא בנויה בראש ובראשונה על התבניות הפוליטיות ועל המעשים הפוליטיות, ובהקשר הזה בוודאי, ולא על המסורות הנוצריות, כי גם הם לא רק מסורות נוצריות, כי יש פה גם מסורות חילוניות, יש פה הרבה, לתוך היחס ליהודים, האמביוולנטי המורכב, יש כל מיני זרמים, גם עם העולם הנוצרי, וגם עם העולם האירופאי החילוני, וגם עם העולם המוסלמי, שזורמים לתוך המערכות האלה. וזה בעיניי בסופו של דבר שאלה משנית. השאלה העיקרית היא, מה קורה בשטח? מה מתרוחש? מה עם התבניות הפוליטיות שבתוכם אנחנו פועלים, ומייצרות את האסון הזה שאנחנו נמצאים בתוכם?
אני הולכת לפלוש פה, ולא לתת לך לדבר על זה.
בבקשה!
אוקיי, נורא חשוב, כל מה שאמרת עכשיו. אז יש לי קודם כל שתי הבהרות כדי באמת לסמן את איפה שאני עומדת, ואחר כך אני רוצה באמת לנסות לחלץ פה איזשהו טיעון. קודם כל, גם אני לא חושבת שצריך להתייחס לזה כאנטישמיות. אני חושבת שצריך להתייחס לזה כאל סדרה של פרויקציות שהן גם כן נתון. כלומר, שהן מאוד מאוד משמעותיות, והן כן הולכות אחורה.
דברים שמושלכים עלינו.
דברים שמושלכים, כן, בדיוק. זאת אומרת, איזשהו מבט חיצוני שהוא מתערב באופן מאוד מאוד פעיל, גם במה שיהודים עושים בישראל. בהחלט הוא מאוד פעיל וצריך לקחת אותו בחשבון. אני גם לא נוח לי לראות את זה כאנטישמיות, בדיוק באותה סיבה שגם אתה מגולל כאן, כי ברגע שקוראים לזה אנטישמיות, אז ההנחת יסוד שלנו היא שאין לזה שום קשר למה שיהודים עושים. כן, של הפרויקטות האלה ולשנאה הזו, אין בעצם מקום לאג'נסי, לסוכנות, לרצון החופשי ולפעולה החופשית של יהודים. ואני לא שם, אני לא רוצה. אבל מה שאני כן רוצה להגיד, זה ש אי אפשר גם להפריד בין הדברים האלה. כלומר, באותה מידה להגיד, הנקודה החשובה היא אך ורק הסיפור של מה שיהודים עושים, ששוב, זה דבר שהיית שומע גם את בן גוריון ואת גולדה אומרים, לא מעט, נכון? לא, לא, מה שחשוב זה לא מה שהגויים חושבים, אלא מה שהיהודים עושים. אז אני חושבת ששני הדברים האלה הם חשובים, ושהדבר הכי מורכב, האתגר הכי מורכב שבו אנחנו נתונים כרגע, זה בדיוק איך הדברים האלה סבוכים אחד בשני, ומה זה אומר על חופש הפעולה שלנו, ואיך אנחנו כן יכולים לקחת אחריות ולעשות חשבון נפש ולעשות דין וחשבון מוסרי מבלי להכחיש שיש גם שנאה משתוללת שהיא לא כל כולה רציונלית או שאולי היא רציונלית אבל היא קשורה לכל מיני תבניות שיש בהם ממדים שהם בוודאי לא הוגנים ולא מוסריים, כן? כלומר, למה אי אפשר להחזיק בחבל בשני קצותיו? למה זה או שהיהודים אשמים אשמה אולטימטיבית ומבצעים את מה שכיום נחשב באמת לחטא הגדול ביותר בעולם, ודבר הזה קיים, אבל ברגע שהדבר הזה קיים, זה מבטל רוע שמגיע ממקום אחר. למה? אי אפשר לעשות דיסטריביושן, איזה חלוקה של הרוע הזה, לא יכול להיות שיש רוע עם כל מיני מוקדים, ושיש גם השלכות שהן בלתי סבירות, ובעת ובעונה אחת, גם אחריות קשה מאוד של יהודים בישראל. פה יש משהו שהוא נראה לי, כאילו, אני לא מבינה למה לא להניח שיש אמת בשני הצדדים האלה, שיש עיוות ובעיה בשני הצדדים.
אני אמרתי, יש... המחקר של קרמה על השורשים התיאולוגיים הם בוודאי חשובים, כולל, וזה אומרים את זה, זאת אומרת, המציאות המנטלית היא מאוד מורכבת והאידיאולוגית. כמעט כל, רבים מאוד מהחוקרים של הציונות טוענים שספחו אליה עמדות אנטישמיות, כולל פינסקר, כולל הרצל, וטענה מאוד מקובלת גם בקרב שהציונית עצמה היא תוצר של לאומיות אירופאית עם שורשים נוצריים. זאת אומרת, החיים המנטליים והתרבותיים של קולקטיבים הם תמיד מורכבים, אבל זו שאלה בעיניי משנית. זה כמו שתגיד, לצורך העניין, העוינות כלפי רוסיה בפלישה שלה לאוקראינה נובעת בראש ובראשונה מרוסופוביה, ויש רוסופוביה, ויש סלבופוביה באירופה, והיא חזקה מאוד. או ש... כל פעולה שהמאבק נגד אייסיס הוא נובע, לא משווה חס וחלילה, אני לא משווה, אבל לצורך הדוגמה, המאבק נגד דאש הוא נובע מאסלאמופוביה, ובוודאי שיש, זה גם נכנס.
אתה אומר שזה לא המוקד.
זה לא המוקד משום שהפעולה הפוליטית כי קשורה פחות, אומרת, אפשר לזהות את מקורותיה, זה תהליך אינטלקטואלי חשוב, וגם להבנה ולהתמודדות איתה. אבל בסופו של דבר, התבניות הפוליטיות, העכשוויות והאלימות העכשווית, היא בעיניי, אני מסכים עם קרמה. עכשיו, אנחנו לא אלוהים, אנחנו לא בוחני כליות ולב, אנחנו לא יודעים מה בני אדם חושבים. בוודאי אם הם לא אומרים את זה, וגם כשהם אומרים את זה, אז אתה לא, כוונות הם עניין מאוד מאוד מורכב, גם בהיסטוריה ובכל תחום, אפילו גם בפסיכולוגיה. הזרמים התרבותיים, אנחנו בדרך כלל יכולים להבין אותם בדיעבד, וגם עליהם יהיו מחלוקות. בסוף, אנחנו באמת יכולים לבנות כל מיני מודלים, ואנחנו רואים שלמשל, מאז השביעי באוקטובר, חלק ניכר, לפחות מחלק מהסקרים, זה שדווקא הימין, שהיא באמת משתמשת ברטוריקה ובאנטישמיות מסורתית ברורה, היא זאת שחלק גם מהפיגועים נגד בתי כנסת, באים דווקא מאותה...
אבל...
עכשיו, גם בשמאל יש, וגם ברטוריקה הערבית יש, אבל צריך לשים, קודם כל, זה מאוד הצטמצם, בגלל הביקורת, ומבקרי ישראל והציונות נורא נורא נזהרים בהרבה יותר.
אתה אומר שאין מה להשוות אנטישמיות היום, לאנטישמיות בתחילת המאה ה-20.
אין מה להשוות, זה שתי, מה אתה, לא רק שאין מה להשוות, יש אולי זרמים וקרמה בתחכום, באמת, אני אומר, במחקר ה... לא, עומדת עליהם, אבל זה שתי תופעות שונות לגמרי, כך כל יהוד בין שתי מלחמות עולם בפולין, תגיד לו, אתה יודע מה? אנטישמיות זה עניין רטורי. הוא ייקח את זה בשתי ידיים. זה לא עניין רטורי בפולין בין שתי מלחמות עולם. אתה לא יכול להתפרנס, יש לך סיכוי שאתה ברחוב, יעיפו אותך, כאילו יעשו לך קווטה באוניברסיטה, יש סיכוי שיהיה פוגרום נגדך, כל הזמן אתה שומע את זה ברדיו. זה, יש מפלגות, זה ההבדל עצום, מפלגות שזה המצע הפוליטי שלהם. איזה מה זה אנטישמיות? עכשיו אני לא אומר שאין אנטישמיות, אבל זה תופעה אחרת לגמרי. גם אם, והנה, זה בדיוק מרחיך את מה שאני אומר, זה תופעות פוליטיות, חברתיות, שונות לחלוטין, גם אם יש איזה זרמי עומק שמקשרים ביניהם.
אז קודם כל אני חושבת שמאוד מאוד קשה להפריד פרשנות מפעולה פוליטית, בעיניי הדברים האלה הם קשורים אחד בשני, אין איזה דברים בכחותם שהם מתחת לפרשנות, הפרשנות היא תמיד נכנסת והיא חפורה בתוך הדבר הזה, אני חושבת שלהגיד זה קודם כל פוליטיקה או זה קודם כל קולוניאליזם ואחר כך כל השאר, אני לא בטוחה, זה נראה לי, אני מבינה את זה בתור עמדה אידיאולוגית, אבל למשל בהקשר של חמאס, אז באמת מנקודת מבט חילונית, הסיפור האיסלאמי הוא אולי מתלבש על הסיפור הקולוניאלי, אם אתה לוקח דת ברצינות, אז אולי זה פחות ככה, ויש יותר מקום לעשות את זה. זה נכון גם לגבי מוטיבציות של יהודים, דרך אגב. אז פה אני לא חושבת שזה, זאת אומרת, ברור שאנחנו רואים את כל התופעות האלה ביחד. אנחנו רואים גם, נגיד, ביקורת לגיטימית, ולצידה גם כל מיני תפלצות כאלה, במיוחד שאנחנו מדברים על המערב. היום מאוד קשה, כמו שאתה אומר, הרטוריקה הרי כבר הופנמה, ההפרדה הזאת בין אנטי-ציונות לאנטישמיות הופנמה, והרבה פעמים אנחנו רואים שמיד זה מתרחב ליהודים כולם, כי כולם alleged לי, הם תומכים בציונות, ומה לעשות גם שרובם עדיין תומכים בציונות, ואז מתי אתה יודע, מוטיבציות של בני אדם זה דבר מורכב, צדק ורוע, זה כל הדברים האלה באים ביחד, זאת אומרת להגיד זה חשוב וזה לא חשוב, זאת עמדה לגיטימית, אבל שוב זאת עמדה פרשנית, זה לא עוד עמדה שהיא יותר נאמנה למציאות בעיניי מאשר משהו אחר. ועוד דבר שחשוב לי להגיד, והוא רק נגענו בו באמת מהצד, זה שכאשר אנחנו מדברים על הסיפור היהודי-נוצרי, בוודאי שהקולוניאליזם הוא חלק מהסיפור היהודי-נוצרי גם, כן? זאת אומרת, זה ברור שיש פה ממדים קולוניאליים. אבל באותה מידה אתה יכול להגיד שהעולם האסלאמי והעולם הערבי, הוא גם הוא יורש את הטרופס, את המוקדים האנטישמיים האלה, וזה חלק מההתנגדות שלו. כלומר, אז איפה זה לגיטימי ואיפה זה לא לגיטימי? יש פה איזושהי בעיה. בתחושה שלי, העמדה שאתה מייצג אומרת בעצם שנכון, ישראל משתמשת בשאלה האנטישמית בשביל להצדיק כל מה שהיא עושה. אני חושבת שבאמת היא משתמשת בקלף הזה הרבה יותר מדי. אבל להגיד כל מה שהיא עושה, זה באמת להגיד, היהודים הם חיים עכשיו בפנטזיה. יש להם כוח בלתי מוגבל,
אני לא אמרתי את זה.
אני מכניסה לך עכשיו מילים לפה, אחר כך אתה יכול להתווכח איתי, אבל אני אשתמש באיש הקש הזה, כי זה משרת אותי כרגע, אז התנצלותי על זה. אבל יש להם כוח בלתי מוגבל, וכל מה שהם מדמיינים שיכולים לעשות להם, זה פנטזיה. אני חושבת שיהיה משהו הרבה יותר פורה, והרבה יותר בריא בשיחה שלנו, אם יהיה אפשר להגיד, אם יהיה אפשר לזהות גם חוסר מוסריות, וסכנה אמיתית בצד השני. ואז אתה יכול להגיד, יש סכנה אמיתית, אבל חבר'ה, אתם מפריזים באיך שאתם מגיבים. יש בזה משהו שהוא הרבה יותר מאפשר לקיים איזושהי שיחה שהיא לא שיחה של רוע אולטימטיבי בצד א' או רוע אולטימטיבי בצד ב', או אנטישמיות או קולוניאליזם.
אז אני מציע, עמוס, שבמקום שאלה פשוט באמת תאסוף את הדברים לסיכום.
אז פה הנה הגענו בסוף ואני מסכים איתך. זה לא רוע אולטימטיבי מול, בהחלט יש סכנות של אנטישמיות, בהחלט יש סכנות של אנטישמיות, אני חושב, כמו שרבים מאוד מחוקרי האסלאם, ואני לא חוקר אסלאם, זה משהו שמאוד, ואני קורא אותם, שהעוינות הבסיסית כלפי מדינת ישראל היא פוליטית, ואז היא הצטרפו אליה טרופים או רטוריקה אנטישמית, כמו באמת אמנת החמאס, אמנת החמאס הראשונה, היא משתמשת בפרוטוקולים של זקני ציון כהוכחה. כן. וזה ברור שזה אנטישמי. את יודעת מה? אני מסכים איתך. אני חושב שהתפקיד שלנו הוא לייצר מנגנונים שבאמת יוכלו להגיד מה יש יותר. כי כמו שאתה אמר, זה תמיד משולב. ואני חושב שהיום הסכנה למדינת ישראל, אני לא מדבר על יהודים בחוץ למדינת ישראל, אבל למדינת ישראל היא לא הבעיה של האנטישמיות, אלא היא הבעיה היא של המדיניות שלה, ואם אנחנו כבר מדברים על אנטישמיות, כמה גזענות מחליאה יש בחברה היהודית ישראלית. אי אפשר לדון בזה בנפרד. למה אנחנו כאילו כל כך סלחנים כלפי עצמנו, וכל כך ביקורתיים כלפי אחרים? אז אני חושב שהדיון הזה צריך להיות, אני מסכים איתך, העניינים האלה לגמרי משולבים, אין רוע אולטימטיבי ואין, אבל היום אני רואה, אני הייתי באנקמפנס במעלים האלה ועקבתי אחריהם, יש שוליים אנטישמיים במובהק, יש שימוש ברטוריקה אנטישמית גם בקרב מחאה ערבית, חמאס צריך לקחת את ההיבט התיאולוגי שלו מאוד ברצינות, זה לא רק תנועה, נאמר, כמו שהיא רואה את עצמה תנועת שחרור או תנועה פלסטינית, ויחד עם זאת, צריך לדעתי לעשות הבחנה בין עיקר ותפל, ולעשות את הדיון הזה במכלול. כמו שאנחנו לא מוכנים שיהיה אנטישמיות כלפינו, אנחנו לא יכולים להיות סבלניים, ולהגיד, זה דיון נפרד בגזענות שלנו.
זו נקודה טובה לעצור בה. תודה רבה לשניכם.
תודה רבה. תודה, עמוס.
איך נשאר, חברים?
אני אני חושב שנגענו בהרבה נקודות בלי להעמיק עליהן יותר מדי, אבל אנחנו למשל יכולים לראות שבאמת, ואני חושב שאתם מסכימים על זה, שהרבה פעמים בישראל אנחנו משתמשים באנטישמיות כאיזושהי מטריה כדי להדוף ביקורת באופן כללי, כדי להגיד זה אנטישמיות או אנטישמיות ולא להתייחס לנקודה. ומהצד השני, אי אפשר להגיד שהביקורת כלפינו היא תמיד פשוט עניינית, כאילו שיש דבר כזה ביקורת עניינית, ומתעלמת מהיסטוריה מאוד ארוכה, מאוד טעונה של יחס אמביוולנט, לפעמים אוהד, הרבה פעמים מאוד עוין כלפי ישראל, ואפשר לראות את זה גם במקומות שבהם היחס של המוסלמים ליהודים היה אחר לאורך ההיסטוריה, אבל דברים השתנו מאז שמדינת ישראל הפכה להיות כוח פוליטי, ועמוס אומר, אנחנו קודם כל צריכים להסתכל על המעשים, אבל קרמה אומרת, אנשים לא מסתכלים רק על המעשים שלנו, הם מסתכלים על זה דרך ההדשה של ההיסטוריה והדעות הקדומות שלהם במידה מסוימת. אז צריך להסתכל גם על זה וגם על זה, ותודה רבה לשניכם, היה ממש מרתק, ואני מקווה שלמאזינים היה מעניין כמו שהיה לי. אני דוקטור אדם קלינורון ממכון ון ליר, מקווה שנהנתם לפחות כמוני. עד כאן להפעם, ונשתמע בפרקים הבאים של יריב ראוי.
יריב ראוי, בהגשת דוקטור אדם קלין אורון. הפודקאסטים של 103 FM.